slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, חג בתיבת, חג ג' בתיבת תש"פ, מסכת ברכות, דף טוב, דף י"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בסייעתא דשמיא גדולה, נסיים את הפרק השני של מסכת ברכות, פרק ששמו היה קורא, פרק שסיומו בדף י"ז עמוד ב', ונלך מחיל אל חיל בעזרת השם ובישועתו, ונתחיל ללמוד את הפרק השלישי במסכת ברכות, פרק ששמו מי שמיתו, פרק שתחילתו בסיום דף י"ז עמוד ב', השתבח שמו הגדול עד. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. עדיין לא מאוחר לעלות על רכבת הדפים המופלאה הזו וללמוד דף בכל יום. דף טוב, הדף שאנחנו לומדים היום, הוא דף מצוין להתחיל, להצטרף, לחזור ולשנן את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את השיעור הזה שלנו ניתן למצוא במשך כל שעות היממה באתרים הבאים. בראש ובראשונה, אתר של רדיו כל חי. באתר של פורטל הדף היומי, באתר של בחדרי חרדים, באתר של כיכר השבת, ובאתר של כל הלשון. כמו כן, השיעור הזה נמצא בטלגרם, ובקבוצות וואטסאפ, להגדיל תורה ולהאדירה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ט"ז במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הפעם גם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, קרא קריאת שמע ותאה, אם נמצא באמצע הפרק מה יעשה, ואם נמצא בין הפרקים מה יעשה. והתשובה, באמצע הפרק יחזור לראש הפרק, בין הפרקים יחזור לבעיה עם שמוע. שאלה שנייה, באיזה אילנות יכולים האומנים לקרוא בראשם ומדוע? והתשובה, תאנה וזית, מפני שענפיהם מרובים ואין לו פחד שיפול. שאלה שלישית, מתי פועלים מתפללים 18 ומתי מעין 18? והתשובה, כשעושים בסעודתם, דיינו מרוויחים רק את האוכל שלהם, אם מתפללים 18 מלא. כשעושים בשכרה, מתפללים מעין 18. שאלה רביעית, מדוע ערכת שרה בן גמליאל בלילה הראשונה שמתה אשתו, ומה דין יולדת בשבוע של לידתה? והתשובה, מפני שהוא איסטיניס והבהילות בלילה הראשון היא רק מדרבנן, ויולדת כל שבעה גם יכולה לרחוץ. שאלה חמישית, האם מקבלים תנחומים על עבדים? ומה יש לו לומר לאדם שנפטר לו עבד? והתשובה, אין מקבלים תנחומים על עבדים ואומרים לו, המקום ימלא חסרונך. שלאחרונה, על דף ט"ז, למדנו שאין קוראים לאבות אלא 3 ואין קוראים לאמהות אלא 4. מדוע? והתשובה, הם החשובים ויותר מכך, אינם חשובים. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ט"ז, במסכת ברכות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חף ג' בתיבת תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף טוב, בדף י' ז' במסכת ברכות. הדף החותם את הפרק השני של המסכת, ומתחיל את הפרק השלישי של המסכת. את תלמוד תורתנו היום הזה בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט' ז' עמוד ב'. בשורה התשיעית מתחילת העמוד, מן המשנה פותחת במילים, רחץ לילה הראשון שמתה אשתו. אמרו לו תלמידיו, לימדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ. אמר להם, איני כשאר בני אדם, איסטניס אני. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מאחר ונתבהר במשנה הקודמת, ליל בדפתת זין עמוד א', שקרא רבן גמליאל קריאת שמה בלילה הראשון שנסע, למרות שחתן פטור אז מקריאת שמה, ושאלו תלמידיו על כך והישיב להם, שאינו נהג בזה כמנהג שאר בני אדם, לפיכך מביאה עכשיו המשנה עניינים נוספים שבהם עשה רבן גמליאל, שלא כפי ההלכה נוהגת בסתם בני אדם, לגבי דין רחיצה באבל וקבלת תנחומין על עבדים. אומרת המשנה בדף ט"ז עמוד ב' בפרק השני, במסכת ברכות, רחץ רבן גמליאל במים בלילה הראשון לאחר שמתה אשתו, ואף נגברה בו ביום, אומר רשי. וטעם הדבר שהוא צריך לפרש כן רשי, לפי שהוא סובר כדת הפוסקים שאם לא נגבר המת ביום המיטה, אין חל על קרוביו דין הנינות מן התורה לא ביום המיטה ולא ביום הקבורה. ואילו מדברי הגמרא משמע שלכך רחץ בלילה ולא ביום, לפי שהיה עליו דין עונן מן התורה ביום. אם כן, רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו, אמרו לו תלמידיו, הרי לימדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ, ובמשניות הגרסה היא ששאלו אותו תלמידיו בתמיה, לא לימדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ? אמר להם, איני כשאר בני אדם, מאחר ואיסטניס אני, כלומר אדם מעונג ומפונק ומניעת הרחיצה היא צער בעבורי, ובאופן כזה לא נאסרה הרחיצה לאבל. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב, איסטניס מלשון צינה, שהאותיות צדי וסמך מתחלפות. דהיינו, מדובר באדם מצונן, ועל פי זה פירש במשנתנו, שהוא צריך רבן גמליאל לרחוץ במים חמים בדווקא. שכן אומרים התוספות בדיבור המתחיל, איסטניס לא אסרו חכמים לאבל את הרחיצה, אלא כדי שלא יתענג בה. אבל אדם איסטניס שהוא מצטער במניעת הרחיצה, לא גזרו בו חכמים. ואילו רבנו חננל כותב, שלא הותרה הרחיצה בלילה הראשון, אלא באופן שיש בה סכנה במניעתה. הרמב"ן הביא בשם רבי גאון, שאין הכוונה שיבוא לידי סכנה ממש, שאם כן מותר לו לרחוץ אפילו ביום הראשון של האבילות, ולא רק בלילה של האחריו. אלא הכוונה בזה לאדם המצטער הרבה ובא לידי מיחוש בכך, לפי שהוא רגיל ברחיצה הרבה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכשמת תבי עבדו הכנעני של רבן גמליאל, קיבל עליו רבן גמליאל תנחומין, כלומר, באו לנחמו על מיטת עבדו. אמרו לו תלמידיו, הרי לימדתנו רבינו שאין מקבלים תנחומין על העבדים הכנעניים. אמר להם רבן גמליאל, אין תבי עבדי כשאר כל העבדים הכנעניים, אלא אדם כשר היה, ולפיכך מותר לקבל עליו תנחומין. ומביא הרשב"א את התלמוד הירושלמי שרשאי אדם לקבל תנחומין על תלמידו החביב עליו כבנו, וכן על עבדו המשמשו כרצונו וחביב עליו כבנו. והשיטה מקובצת מוסיף בשם יש אומרים, שהיה מקום לומר שמאחר וגופו של העבד קנוי לאדונו, ממילא נידונו כגופו גם לענייני אבילות, לפיכך הוא צריכו לומר שאין מקבלים תנחומים על העבדים. והמאירי כותב שאכן לא נהג רבן גמליאל אבילות על מיטת תבי עבדו, אלא שנצטער כל כך על מיטתו עד שהוא צריכו לנחמו. ועל זה שאלו אותו תלמידיו, הרי למדתנו רבינו שאין מקבלים תנחומים על העבדים, כלומר שאין מצטערים כל כך על מיטתם עד שיוצרכו לאחרים שינחמו. לאחר שנתבהר בדברי המשנה לאל בדף ט"ז עמוד א', שחתן פטור מקריאת שמה בלילה הראשון לנשואיו, מבארת המשנה עכשיו מה הדין בחתן החפץ לקרוא קריאת שמה. אומרת המשנה, חתן אם רוצה לקרוא קריאת שמה בלילה הראשון לנשואיו, קורא, רשאי הוא לעשות כן, אם יודע בעצמו שיוכל לכוון בקריאתו. וזוהי דעת הנקמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל אדם הרוצה ליטול את השם ייטול, כלומר, לא כל אדם הרוצה ליטול לעצמו שם טוב של מדקדק במצוות רשאי לעשות זאת. שכן, אם אינו מוחזק ברבים כאדם חכם וחסיד, אין זה אלא גאווה שמראה בעצמו שהוא יכול לכוון את ליבו אף בשעת תרדתו. ובמסכת פסחים בדף נ"ה מפרש רשי שלא כל אדם רשאי לומר שאינו יכול לבטל מעצמו עול מלכות שמיים אפילו לילה אחד. זוהי המשנה שלנו. בדף ט"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ואת הגמרא את טעם הדבר שהקל רבן גמליאל לרחוץ בלילה הראשון שאחר מיטת אשתו. מה הייתה טעם דרבן גמליאל שהקל לרחוץ בלילה שלאחר מיטת אשתו? הרי אדם שנפטר עליו קרובו נקרא בשם עונן מן התורה. וסברה עכשיו הגמרא שגם הלילה שאחר היום הוא בכלל דין עונן מן התורה. כמאמר הכתוב בספר דברים פרק חו פסוק י"ד, לא אכלתי בעוני ממנו. רונן אסור ברחיצה, וכיצד אם כן רשאי היה להקל בזה משום צער? מבארת הגמרא כסבר, סבר רבן גמליאל, שאף על פי שאכן הוא נקרא עונן מן התורה, באותו היום שבו מתה אשתו, מכל מקום, הנינות הלילה שלאחר יום המיטה אינה אלא מדי רבנן. דכתיב לגבי ענייני אבילות בספר עמוס פרק ח' פסוק י', והחריטה כיום מר. יום מר הוא יום שאדם מתאבל על בנו היחיד שמת, כמו שנאמר מקודם לכן שם בספר עמוס, ושמתי הכאבל יחיד, וכפל הכתוב את העניין בשני אופנים, מסבירים הרד"ק והמצודה דוד. וסובר רבן גמליאל, שמקרא זה עוסק רק בענינות של יום, וללמד שהענינות המוזכרת בתורה אינה פחותה מיום שלם, אבל הלילה שלאחריו אינו חלק מהיום שעבר, ודין הענינות בו הוא רק מדברי חכמים, ובמקום איסטניס לא גזרו ברבנן. באדם שהוא מעונג ומפונק ויש לו צער במניעת הרחיצה, לא גזרו בו רחמים, דין ענינות לילה לעניין זה. ומכל מקום, בשעה ששאלו תלמידיו לימדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ, לא הוא צריך להשיב להם ענינות לילה דרבנן, לפי שהם כבר ידעו מקודם לכן שכך היא שיטתו, אלא שהוא צריך לומר להם שהוא איסטניס ולפיכך חשאי הוא להקל בענינות הלילה שהוא מדרבנן. כך מסביר המאירי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ענינות, מדוע הוא צריכה הגמרא לומר שרבן גמליאל סובר שענינות לילה דרבנן? הרי גם אם הוא סובר שענינות לילה מן התורה, מכל מקום, יש להתיר לו לרחוץ, שכן מן התורה אין עונן אסור אלא באכילת מעשר שני וקודשים, אבל רחיצה אינה אסורה בו, אלא מדברי חכמים גם ביום המיטה עצמו. ובמקום צר לא גזרו חכמים. תרצים התוספות, שאילו היה רבן גמליאל סובר שענינות לילה דאורייתא, לא היה רוחץ בזמן ענינותו, שכן כלל הוא בידינו. כל דה תקון רבנן, כאין דאורייתא תקון. כל מה שתקנו חכמים זה כאין דאורייתא, כאין תורה. ולפיכך אסרו חכמים את הרחיצה לגמרי בכל מקום שיש בו דין ענינות מן התורה, גם לאדם שהוא מצטער. אבל מאחר ודעת רבן גמליאל היא שענינות לילה דרבנן, אפילו לגבי אכילת מעשר שני, לפיכך הוא סובר שלגבי רחיצה בלילה לא יחמירו חכמים לאדם שהוא מצטער. והפני יהושע מבאר דברי התוספות, שאף על פי שאין חכמים גוזרים את גזירותיהם במקום צער וחשש חולי, שהרי אפילו ביסורי שבת החמורים הקלו בחולה, אף שאין בו סכנה, מכל מקום היה משמע לתוספות שאיסטניס קלו מחולה שאין בו סכנה. ולפיכך אין להקל בו, אלא במקום שיש תרי דרבנן. דהיינו, שלא יתירו אלא בלילה, שענינות לילה דרבנן, וגם בלילה לא יתירו לו אכילת מעשר שני וכדומה אסורים ביום מן התורה, אלא רק רחיצה, שגם ביום אינה אסורה מן התורה. ממשיכה הגמרא ואומרת שענינו במשנה, וכשמת תבי עבדו, קיבל עליו תנחומין. קיבל רבן גמליאל תנחומין על תבי עבדו. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדין מנהגי אבלות על עבדים כנעניים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, עבדים ושפחות כנעניים שמתו אין בעליהם עומדים עליהם בשורה. כלומר, כשחוזרים מקבורתם, אין עומדים שורות של אנשים סביב בעליהם של העבדים והשפחות כדי לנחמם, כדרך שעושים לאדם שנפטר קרובו. ואין שורה פחותה מעשרה בני אדם, וטעם הדבר שאין עומדים עליהם בשורה, כדי שלא יסבירו שהם בני חורין ויבואו להכשיר את צאצאיהם. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אין עומדים עליהם בשורה. וכמו כן, אין אומרים עליהם ברכת אבלים. היא ברכה שהיו מברכים בסעודת ההבראה. דהיינו סעודה ראשונה שאוכל האבל אחר פטירת קרובו, שהיו מאכילים אותו ברחובה של עיר, סעודה משל אחרים. ונוסח הברכה מפורש במסרת כתובות בדף ח' עמוד א'. ואין מנחמים אותם תנחומי אבלים. ומביאה הברייתא מעשה בעניין הזה. מעשה ומתה שפחתו הכנענית של רבי אליעזר, ונכנסו תלמידיו לנחמו על מיטתה, כיוון שראה אותם שהם באים לנחמו, עלה לעלייה כדי לרמוז להם שאין מנחמים לאדם על עבדה ושפחותיו שמתו, ואומנם הם לא נרמזו ועלו אחריו לעלייה. לאחר מכן נכנס לאנפילון, חדר קטן שלפני הטרקלין, כדי לרמוז להם שנית שלא ינחמו הוא ולא נרמזו, אלא נכנסו אחריו. לאחר מכן נכנס לטרקלין לרמוז להם בשלישית ולא נרמזו, אלא נכנסו אחריו. אמר להם רב לזר לתלמידיו, כמדומה אני, סבור הייתי שאתם נכווים במים פושרים. הוא רצה להמשיל להם, סבור הייתי שתבינו את כוונתי ברמז מועט שראיתם את תחילה, שהלכתי ממכם. עכשיו רואה אני שאתם נכווים אפילו בחמי חמין, במים שהם חמים ביותר, כלומר אין אתם מבינים אפילו רמזים מרובים. וכי לא כך שניתי לכם? עבדים ושפחות כנעניים שמתו אין בעליהם עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תנחומי אבלים, אלא מה אומרים לאדוניהם עליהם על מיטתם? כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך, ישלים לך את חסרונך, את הממון שנחסר ממך. כך אומרים לו, אף על עבדו ועל שפחתו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך. שואל הבן יהוידע, מאחר וצריך אדם לומר, למי שמת לו עבדו, המקום ימלא לך חסרונך, אם כן מדוע נשמט מהם רבי אליעזר מתלמידיו? הרי ייתכן שבאו אליו כדי לומר לו, המקום ימלא חסרונך ולא בשביל הנחמו. הוא מתארץ שתיבות אלו עם תפילה לבורא עולם שימלא את החיסרון של אותו אדם שמת עבדו. כדי להתפלל על אדם אין צורך לבוא אליו לשם כך, אלא יכול המתפלל להישאר בביתו ולבקש שם. אלא שאם יזדמן לו לפגוש את חברו, אז יש מצווה שיאמר לו כך בפניו. ומאחר ורבי אליעזר ראה שתלמידיו ביטלו מלימודם כדי לבוא אליו, הבין שעשו כן משום שסברו שיש בזה מצוות ניחום אבלים, שמצווה זו אין האדם יכול לקיים בשבתו בביתו, אלא חייב לבוא ולנחם את האבל. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הספד על עבדים ושפחות כנעניים. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, עבדים ושפחות כנעניים שמתו אין מספידים אותן. זוהי דעת חכמים. רבי יוסי אומר, אם עבד כשר הוא, אומרים עליו כך, אוי, מלשון של גניחה וצעקה על מיטת איש טוב ונאמן ונהנה מיגיו. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, אם כן, אם כך אתה אומר על עבד כנעני שמת, מה הנחת לכשרים? כלומר, איזה שבח אתה משאיר לומר על אנשים כשרים שאינם עבדים שמתו? שהרי שבח גדול הוא לומר על אדם שהיה איש טוב ונאמן ונהנה מיגיו. כנאמר לאל בדף ח' עמוד א', גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. מוסיף המהרש"א שטענת חכמים לרבי יוסי הייתה שאי אפשר לומר שבח זה על עבדים, לפי שאין הם בכלל הנהנים מיגיע כפיהם, שהרי מחויבים הם לעבוד עבור עבדוניהם, אף אם אילו לא יזונו אותם, שכן רשאי האדון לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה, כאמור במסכת כתובות דף מ"ג עמוד א', ונמצא שאם האדון זן את עבדו, אין זה אלא חסד שהוא עושה עמו. השפתי חכמים כתב לבאר את עניין נהנה מיגיעו, שהכוונה בזה שהוא שמח ונהנה במה שהוא עובד לרבו, ולפיכך הוא בכלל עבד כשר העובד את אדונו מרצון. מביאה הגמרא ברייתא בעניין אילו הנקראים אבות ואימהות. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, אין קורין בשם אבות לעם ישראל אלא לשלושה אנשים, אברהם, יצחק ויעקב, אבל השבטים אינם נקראים בשם אבות, ואין קורין בשם אימהות לעם ישראל אלא לארבע נשים בלבד, שרה, רבקה, רחל ולאה. וראית הגמרא, אבות מה איתם, מהו טעם הדבר שאין אנו קורין בשם אבות ל-12 השבטים? אילא אם תאמר שטעם הדבר משום דלא ידינן, אם מראובן כעתינן, אם משימון כעתינן, אין אנו יודעים אם בנו משבט ראובן או משבט שמעון. יחי אם כן אמהות נמי, מטעם זה אין לקרוא בשם אמהות לרחל ולאה, שהרי לא ידינן אם מרחל כעתינן, אם מלאה כעתינן. אין אנו יודעים אם מרחל בנו או מלאה. מבארת הגמרא אל הטעם הדבר שאין קוראים אבות אלא לשלושה, משום דעד אחר חשיבה. עד כאן, עד אברהם, יצחק ויעקב חשובים הם להיקרא אבות לכל ישראל, תפי לא חשיבי. מכאן ואילך מן השבטים ועלה, אינם חשובים כל כך להיקרא בשם הזה. ואף לעניין אמהות כן הוא, שרק שרה, רבקה, רחל ולאה חשובותן להיקרא בשם אמהות של כל עם ישראל. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין קריאת שם של חשיבות לעבדים ושפחות. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, עבדים ושפחות כנעניים, אין קוראים אותם בשם אבא פלוני ואמא פלונית, כלומר, דרכם הייתה לקרוא לאנשים בדרך חשיבות אבא פלוני או אמא פלונית, כדרך שאנחנו קוראים כיום מר פלוני ומרת פלוני. על כך משמיעה הברייתא שאין לאדם בן חורין לקרוא כן לעבדים ושפחות כנעניים, לפי שיש לחשוש שמא יסברו אנשים שהקורא לעבד אבא או לשפחה אמא שהוא בנם, ויבואו לפוסלו מלבוא בקהל. מוסיפה הברייתא, ולעבדים ושפחות של בית רבן גמליאל היו בני הבית קוראים אותם בשם אבא פלוני ואמא פלונית. מקשה הגמרא, וכי מביאה הברייתא מעשה כדי לסתור את הדין שנתבהר בה? הרי מאחר ושנינו שאין לקרוא כן לעבדים ושפחות, מדוע היו בני ביתו של רבן גמליאל קוראים כך לעבדיהם ושפחותיהם? מתרץ את הגמרא, משום דחשיבי. לפי שבני ביתו של רבן גמליאל חשובים היו ומוכרים לכל, אין לחשוש שמה יסברו שהם בני עבדים ושפחות. ויהיה הגמרא ממרא בעניין קריאת שמע ותפילה. אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בתהילים סמך ג', כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי, וביאור פשוטו של מקרא, כן אברכך בחיי כמו אז, כי אז מתרגמינן ובכן, כלומר, אז כשאבוא לפניך אברכך כל ימי חייך בשמך אשא כפי, להתפלל ולהלל, כך מסביר רש"י בספר תהילים. כאן דורשת הגמרא את הפסוק, כן אברכך בחיי, זו קריאת שמע, לפי שאומרים בה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזהו אברכך. ולא אמר שביאר שטעם הדבר שקרא הכתוב לקריאת שמע בשם אברכך בחיי, לפי שעיקר העניין של קריאת שמע פעמיים ביום הוא לקיים בזה מצוות תלמוד תורה, כמבואר במסכת מנחות דף צדיתת עמוד ב', ומאחר והתורה היא חיי האדם, לפיכך אמר הכתוב, כן אברכך בדבר שהוא חיי, דהיינו התורה. בשמך אשא כפי, זו תפילה שנושאת כפיו למרום בתפילה. כמאמר הכתוב במגילת איכה פרק ג' פסוק מ"א, נישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים. וכוונת הכתוב בשמך אשא כפי כחי, בשמך שתמלא בקשתנו בשביל שמך הגדול ולא למעננו, אשא כפי בתפילה, כך מסביר המהרש"א. ואם אדם עושה כן, אומר רבי אלעזר, אם אדם נזהר בקריאת שמע ובתפילה, עליו הכתוב אומר, כמו חלב ודשן תסבע נפשי. המשך הכתוב בתהילים סמך ג', כלומר שתפילתו חשובה לפני הבורא כאילו הקריב חלב וקורבנות על המזבח, וכאילו קיים את מצוות תרומת הדשן, שכן התפילה היא במקום עבודת הקורבנות. ולא עוד אלא שנוכל זוכה לנחלת שני העולמים, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה בשכר קריאת שמע, והעולם הבא בשכר תפילה. כך אומר הרשב"א. ואילו המהרש"א כתב לבאר על פי דרכו, קריאת שמע היא בכלל תלמוד תורה, ובתורה נאמר כי הוא חייך ואורך ימיך. חייך בעולם הזה ואורך ימיך לעולם הבא. שנאמר, אומרת הגמרא, ושפתי רננות יהלל פי. לשונות של רננות. מאחר ונקט הכתוב רננות בלשון רבים, יש ללמוד שעוסק בשתי רננות, אחת לעולם הזה ואחת לעולם הבא. ויהיה הגמרא תפילות שהיו התנאים והמוראים נוהגים להוסיף לאחר סיום תפילת 18. ובטעם הדבר שהיו החכמים מוסיפים תפילות אחר 18, כותב המאירי, אחר שקרא אדם את שמה והתפלל, ראוי לו להיפטר מתפילתו בדברי שבח אחר ברכות התפילה. ושיסיים את תפילתו בדברים אחרים של תפילה, שלא ייפטר מברכותיו פתאום וילך לו. מפני זה היו חכמי התלמוד מחדשים אחר תפילתם מטבע תפילה מעין תחנונים. והצלח כותב שכוונת החכמים הייתה לקיים את דברי רב לזר במשנה לקמן בדף כוח עמוד ב', העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. ומאחר ותפילת 18 קבועה לנו מפי אנשי כנסת הגדולה, נמצא שמחויבים אנו להתפלל כן. ומעתה נראה תפילתנו כמו פריאת חוב, ואין הכר בזה שאנחנו מתכוונים לרחמים ותחנונים. לפיכך הוסיפו עוד בקשת תחנונים ורחמים אחר התפילה. ועוד הוא כותב שהמקום הראוי לממרות הללו בפרק החמישי במסכת ברכות, שעוסק בענייני תפילת 18. ואילו הפרק הזה, פרק שני במסכת ברכות, פרק היה קורא, עוסק עדיין בענייני קריאת שמע מכל מקום. מאחר והוא הובא מקודם אמרתו של רב לזר לעניין קריאת שמע ותפילה, לפיכך מביאה הגמרא עכשיו את הבקשות שהיה רב לזר מוסיף אחר תפילתו. ואגב כך, הובאו גם בקשותיהם של התנאים והמוראים. אם כן, אומרת הגמרא, רבי אלעזר בתר דמסיים צלותי אמר אחי, אחרי סיום תפילתו רגיל היה לומר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתשכן בפורנו, בגורלנו, המהרש"א כותב בפורנו במיטתנו, כי פוריה בארמית היא מיטה, ובעצם הוא התפלל שתהיה מיטתו שלמה באהבה ואחווה ושלום ורעות, כשם שמברכים בברכות של נישואין. אם כן, אומר רבי אלעזר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתשכן בפורנו, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מסביר הבן יהוידע, אהבה עם אשתו, אחווה עם קרוביו ובני ביתו, שלום מבני האדם הגדולים ממנו, ורעות עם בני האדם הדומים לו וקטנים ממנו. ותרבה גבולנו בתלמידים ותצליח סופנו אחרית ותקווה. כלומר, שתהיה אחריתנו טובה ונזכה לראות מה שאנו מקווים ומצפים לו. ותשים חלקנו בגן עדן. כלומר, שנזכה לקבל את כל שכר מצוותינו לעולם הבא ולא נוכל את חלקנו בעולם הזה. ותקננו, תתקן אותנו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים בבוקר ונמצא יחול לבבינו, תקוות לבבינו להיראה את שמך. כלומר, שלא יתגבר עלינו יצר הרע בעירור הלילה לסור מאחריך ביום. אלא כשנשכים בבוקר נמצא את לבבינו שהוא מייחל ומקווה לך. וערוך ביער, איחול לבבינו תאוות לבבינו. המהרש"א כתב שיותר נראה לפרש מלשון חיל ופחד. על שם הכתוב ליבי יחיל בקרבי, וכוונתו שיתפלל רב לזר על כך, שיהיה ליבו חל ופוחד מפני הבורא. ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה, כלומר, שתספק לנו את כל צורכנו וכן תעשה לנו קורת רוח. ובעניין קורת רוח כותב רש"י במסכת אבות פרק ד' משנה י"ז, שמתקררת ומתיישבת דעתו עליו מפני השמחה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן בתר דמסיים צלותי אמר אחי, אחר סיום תפילתו היה אומר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתציץ בבושתנו, שאנחנו מתביישים בעבירות שבידינו, והכוונה היא על פי מה שנתבאר לאל בגמרא בדף י"ב עמוד ב', כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלים לו על כל עוונותיו. לפיכך מבקשים אנו מן הבורא שיביט בכך שאנחנו מתביישים בעוונותינו, וממילא ימחול לנו עליהם. והצלח הוסיף בזה, שעל פי זה מבואר מה ששמח לאחר מכן ותביט ברעתנו. שכן אם יביט הקדוש ברוך הוא מתחילה ברעתנו, לא ייתן לב להצילנו, שהרי עונש הוא לנו על אבונותינו. אבל אם יציץ מתחילה בבושתנו ובשכר זאת ימחל אבונותינו, ממילא כשיביט לאחר מכן ברעתנו ירחם עלינו. ועוד כותב המהרש"א שניתן לפרש כוונת שתציץ בבושתנו על הבושה שמביישים אותנו הגויים בגלות. וכאין תביט ברעתנו הסמוך לו, שהכוונה היא על הרעה שהגויים מעוללים לנו. ויון יעקב מוסיף שסתם רבי יוחנן ורבן יוחנן בן זכאי שהיה בזמן החורבן ועל כן התפלל את התפילה הזו, שיראה הקדוש ברוך הוא בבושתנו. אם כן, רבי יוחנן בתר דמסיים צלותי אמר אחי, אחר סיום תפילתו היה אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתציץ בבושתנו ותביט ברעתנו, תדע ותיתן לבך לרעה הבא עלינו, ותתלבש במידת רחמך עלינו, ותתכסה במידת עוזך, גבורתך, כנגד הגויים, ותתעטף במידת חסידותך, ותתעזר, תחגור במידת חנינותך, שאתה נותן מתנת חינם, ותבוא לפניך מידת טובך וענוותנותך. וטובך, אומר המהרש"א, זה שם כולל לכל המידות. שהרי קודם שנזכרו י"ג מידות בתורה נאמר, אני אעביר כל טובי על פניך. רבי זייר הבתר דמסיים צלותי אמר אחי. רבי זייר אחרי שסיים את תפילתו אמר יהי רצון מפניך השם אלוקינו, שלא נחטא לפניך, ולא נבוש בעצמנו ולא ניקלה מאבותינו. לפי שהיה רבי זייר הרגיל לקרב את הרשעים הבריוניים, כמבואר במסכת סנהדרין דף למד זין עמוד א', לפיכך הוא צריך להתפלל כן שלא יחטיאו ללמוד ממעשיהם, אומר העיון יעקב. ועל ההבדל בין בושה לכלימה, אומר האמרי נועם, בושה היינו מה שמתבייש אדם בעצמו, כלימה היינו שמתבייש מאחרים. לכן אמר ולא ניקלה מאבותינו. והמעון הברכות מפרש שהכוונה בזה שלא ניקלה ממעשה אבותינו, והיינו על פי דברי הגמרא במסכת סנהדרין, דף זך עמוד ב', שמקשה סתירה בין המקראות, במקום אחד נאמר ובנים לא יומתו על אבות, כלומר באבון האבות, ובמקום אחר נאמר פוקד אבון אבות על בנים, שהבנים כן היה נשים באבון האבות. תרצה הגמרא שכאשר הבנים אוחזים במעשה אבותם בידיהם, כלומר חוטים כמותם, נאנשים גם הם על אבון אבותם. אבל כאשר אינם חוטים, אינם נאנשים כלל. וזוהי כוונת התפילה, ולא ניקלה מאבותינו, שלא נחזיק במעשה אבותינו, ממילא לא נתבייש. באופן נוסף הוא כתב לבאר שהכוונה בזה שלא נבוש על ידי ייחוס אבותינו, שכן כאשר אדם מיוחס חוטא, גדול עונשה יותר מאדם פשוט שחוטא, וכל ישראל מיוחסים הם אחרי אברהם, יצחק ויעקב. רבחי הבתר דמצלי אמר אחי, רבחי אחרי שהתפלל אמר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתהיה תורתך אומנותינו, ואל ידווה ליבנו, אל יצטער ויחב ליבנו, ואל יחשכו עינינו. תורתך אומנותינו, כמו שנאמר בבראשית רבה, שהתורה היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא שהביט בה וברא את העולם, וממילא אילו התלמידי חכמים העוסקים כל היום בתורה ניתן להם כוח לברוא עולמות, ויכולים הם לגזור על הבריאה שתעשה כרצונם. על כן המשיך ואמר, ואל ידווה ליבנו ואל יחשכו עינינו, שכן מי שעובד את השם רק על ידי תפילה, הרי הוא בדאבון לב, שמה לא תקובל תפילתו, אבל העוסק בתורה אינו צריך להתחנן, אלא הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ולפיכך אינו מגיע לדאבון לב וחשכת עיניים. כך מסביר מעון הברכות. אנחנו מזכירים הרבה בתלמודינו, במסכת ברכות, את הפירוש מעון הברכות. חיבר אותו רבי יצחק סגל לנדו, שהיה רב מגדולי יהדות אשכנז, לפני כ-300 שנים. ואחיו היה הרב יהודה סגל לנדו, אביו של הרב יחזקאל לנדו, בעל הנודע ביהודה, שגם את חידושיו אנחנו מזכירים הרבה בתלמודינו במסכת ברכות, בשם הצלח. הצלח זה גם כן ספר של בעל הנודע ביהודה, ראשי תיבות ציון לנפש חיה, שכתב לזכר אמו. ממשיכה הגמרא, רב בתר צילותי רב אחרי תפילתו אמר אחי, אמר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, בריאות וחיזוק עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות ליבנו לטובה. הוא התפלל שלא יהיה יראת העונש, אלא יראת החטא עצמו, שיהיה הרע מאוס ומגונה בעיניו, מסביר מעון הברכות. יראת שמיים זו יראת הרוממות ולא יראת העונש, ולפיכך קדמה אהבת תורה ליראת שמיים, שכן יראת הרוממות היא מדרגה גבוהה ביותר, ואילו היה מתפלל על יראת העונש, היה מקדים בקשה זו לאהבת תורה, שכן היא קטנה ממנה, אבל יראת הרוממות היא תכלית כל המדרגות. גם הסברו של בעל מעון הברכות, ונשמחה בקשה זו אחר בקשת עושר וכבוד, לפי שביקש מלפני הבורא שאף אם יזכה לחיי עושר וכבוד לא יהיה בכלל, והישמן ישירון והיבעת, אלא יעמוד בניסיון של העושר ויזכה לאהבת תורה ויראת שמיים. או שכל בקשת העושר אינה אלא בשביל להרבות כבוד התורה, שיזכה על ידי זה לאהבת תורה ויראת שמיים. מסביר השפתי חכמים. וטעם הדבר שביקש שיתמלו משאלות הלב לטובה, לפי שלפעמים יש איזה דבר שסבור האדם שהוא לטובתו ובאמת הוא לרעתו. כמאמר שלמה המלך במשלי פרק י' פסוק י' ב', יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. לכן ביקש שימלא הקדוש ברוך הוא את משאלות ליבו רק באופן שידוע לפניו שהוא לטובה גמורה לאדם, כך מסביר הרשש. ומעון הברכות מוסיף את כוונת התפילה כך, שאכן בצורכי הגוף פעמים שאין הקדוש ברוך הוא ממלא את בקשתו של האדם לפי שיודע הוא שאין זו טובה בשבילו, אבל בצורכי הנפש לעולם נענה אדם בתפילתו, שהרי תמיד טובה היא לו. ועל כך יתפלל רב שיזכה לכך שכל תפילותיו יהיו רק על צורכי הנפש, וממילא ימלא השם כל משאלות ליבו לטובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי בתר צילותי אמר אחי, רבי אחר תפילתו אמר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתצילנו מעזי פנים, אנשים שהם עזי פנים שלא יתגרו בנו, וכן תצילנו מעזות פנים שלא יוציאו עלינו לעז של ממזרות. ובמסכת שבת בדף למד עמוד ב' מבאר רש"י יותר, שלא יצא עליי שם ממזרות שהוא עז פנים, כלומר שהממזר הוא עז פנים. יתפלל רבי להינצל מעזות פנים, דהיינו שלא יאמרו עליו שהוא ממזר עז פנים, וכן תצילנו מאדם רע ומפגע רע, מכל מיני פגעים רעים, מיצר הרע, ואף שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מכל מקום יתפלל על כך שיהיה בכלל בא להתאר מסעין אותו, כאמור במסכת שבת דף ק"ד. והבנייהו מסביר שהכוונה בזה על יצר הרע של שוגג הבא על האדם בסתר ובערמה, ואינו יודע להינצל ממנו, אבל יצר הרע של מיזית צריך להילחם עמו, כי הוא בא על האדם בפרסיה ובגלוי, מחבר רע, כדי שלא ילמד ממעשיו, משכן רע, כדי שלא אלכה עמו כמו שמצינו לעניין קורח ועדתו, שאמר משה רבינו לבני ישראל, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם, אוי לרשע ואוי לשכנו. ומשטן המשחית, ומדין קשה, שהדין עצמו שביני לבין חברי לא יהיה קשה ולא יצטרך להטריח את הבית דין. והבנייה הוא כותב שדין קשה הוא דין מרומה, היינו, כשנראה לדיין שהעדים משקרים אבל הוא לא יכול להוכיח זאת. כאמור במסכת שבועות דף למד עמוד ב', ומבעל דין קשה, שאף אם הדין שביני ובין חברי לא יהיה קשה, מכל מקום אם הבעל דין יהיה אדם קשה, הוא לא יצאת לפסק בית הדין. בין שהוא הבעל דין בן ברית, ובין שאינו בן ברית. ואף על גב דקיימי קצוצה עלי דרבי, אף שהיו שוטרים עומדים במצוות המלך אנטונינוס להקות ולהינקם בכל אלו העומדים להרע לרבי, מכל מקום רבי היה מתפלל את התפילה הזו. ועל הידידות הגדולה ששררה בין רבי ואנטונינוס, מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב'. ולמה רבי היה מתפלל? למרות ששוטרים שמרו עליו במצוות המלך, כי מאחר והיה נצרך לשוטרים לשומרו, ודאי היו לו שונים, ואם השם לא ישמור עיר שף שקת שומר, כאמור בתהילים קוף חף זין. ועוד שהרי לב מלך ביד השם, כאמור במשלי פרק חפה לפסוק א', ויכול היה אנטונינוס להפסיק להעמיד עליו שומרים. ולפיכך רבי הוא צריך להתפלל את התפילה הזו. כך מסביר אספתי חכמים. המשיכה הגמרא ואומרת רב ספרא בת ארצלותי, אחרי תפילתו אמר אחי אמר כך, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתשים שלום בפמליה של מעלה בחבורת שרי האומות של למעלה, לפי שכאשר יש מריבה בין שרי האומות למעלה מיד יש מלחמה בין האומות למטה. ובמעון הברכות כתב שלפי פשוטו הכוונה בזה, על דרך עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו, כלומר כשם שאתה עושה שלום בפמליה של מעלה, כן תעשה שלום בפמליה של מטה. אז רב ספרא התפלל, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתשים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה, בחבורת החכמים ובין התלמידים העוסקים בתורתך, בין אם הם עוסקים בתורה לשמה לשם שמיים, ובין אם הם עוסקים בתורה שלא לשמה, אלא לשם כבוד וכיוצא בזה. וכל אלו התלמידים העוסקים בתורה שלא לשמה, יהי רצון שיהיו עוסקים בלשמה. וכותב המערשה שיש לבאר את הממרה הזו על פי דברי התוספות לכמן, בדיבור המתחיל, העושה שלא לשמה, שכתבו שיש שני אופנים של לימוד שלא לשמה, אחד, אדם הלומד על מנת לקבל פרס, שעל זה נאמר במסכת פסחים דף נון עמוד ב', לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והשני הלומד על מנת לקנטר, שעל כך אמרו חכמים לכמן, כל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ולפי זה ביאר את דבריו של רב ספרא כך, תחילה התפלל שישים הקדוש ברוך הוא שלום בין התלמידים, אף בין אלו שאינם עוסקים לשמה, אלא לומדים על מנת לקבל פרס. אבל אלו הלומדים על מנת לקנטר, לא יתפלל שיהיה שלום ביניהם, שהרי כל מטרתם היא לקנטר, אלא שלאחר מכך אוסיף ויתפלל על אלו וכל העוסקים שלא לשמה, יהיה רצון שיהיו עוסקים לשמה. אומרת הגמרא רבי אלכסנדרי בת ארצילותי, אחר תפילתו אמר אחי אמר כך, יהיה רצון מלפניך השם אלוקינו שתעמידנו בקרן זווית שיש בה אורה, ואל תעמידנו בקרן זווית של חשיכה, ואל ידווה, אל יצטער ויחב ליבנו, ואל יחשכו עינינו. איקא דאמרי ויש אומרים, התפילה זו שתעמידנו בקרן אורה, רב אמנונה מצללה. היה מתפלל אותה רב אמנונה, ואילו רב אלכסנדרי בת ארדמצלי אחרי שהתפלל, אמר אחי, אמר כך, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב בידינו שלא נעשה את רצונך, השעור שבעיסה, שגורם להחמיצה, דהיינו יצר הרע שבתוך הלב הגורם לאדם לחטוא. ואמרינו המבאר, השעור שבעיסה הם הערב רב, הרשעים שבעם ישראל, שמבטלים את ישראל מן המצוות, וגם עול שיעבוד מלכויות, יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, מיד היצר הרע ומיד המלכויות, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. והמערשה מבאר את הממרה הזו על פי דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, בפרק הרביעי, שיש לאדם להתנהג במידותיו ומעשיו בדרך האמצעית, והנה היצר הרע מסית את האדם להפריז על מידותיו לצד האחד, כגון להתגאות יותר מן הראוי ולהרבות בתאוות, ולפיכך הוא דומה בזה לסעור המקביע את העיסה יותר ממה שהיא באמת. ואילו השיעבוד מלכויות מכריח את ישראל ללך לצד השני לגמרי, שאינם מניחים להם להתגאות כלל, אלא משפילים אותם ביותר. וכמו כן הם מונים מהם כל טובה. גם השם צריכים לעבודת השם, על זה אמר רב אלכסנדרי, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, כלומר, להילך בדרך האמצעית והראויה, מי מעכב בידינו יצר הרע, נמשל לסעור שבעיסה המושך אותנו לצד אחד, ושיעבוד מלכויות המושך אותנו לצד שני. יהי רצון שתצילנו מידם ונשוב לעובדך בדרך האמצעית. אומרת הגמרא, רבא בת ארצילותי אמר אחי, רבא אחרי תפילתו אמר, אלוקיי, עד שלא נוצרתי בעולם איני כדאי. לא הייתי חשוב והגון כדי להיות נוצר. כמבואר במסכת עירובין דף י"ג עמוד ב', נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. וטעם הדבר לפי שמצוות לא תעשה מרובות יותר ממצוות עשה. ואילו לא היה אדם נברא, ודאי לא היה עובר על הלא תעשה. ולפיכך היה זה עדיף מלהיות נוצר. למרות שעכשיו הוא יכול לקיים את מצוות תעשה, כך מסביר המהרש"א. אז התפילה היא, אלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שכבר נוצרתי, מה חשיבותי? הרי כאילו לא נוצרתי, שהרי טעם היצירה כדי שיקיים מצוות עשה, ואילו אני איני מקיימם. אפר אני נחשב אפילו בחיי, כלומר אפילו המצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו לא עושים אותם בשלימות לפי שאנחנו אפר, ואין בכוח דבר חומרי לקיים מצווה כתיקונה. קל וחומר במיטתי, לפי שאדם נברא מחומר גשמי אפר מן האדמה וצורה רוחנית, ועל כן התוודה ואמר אפר אני בחיי, כלומר שלא הלכתי אחרי הצורה הרוחנית, אלא החומר שמן האפר גובר על הצורה. קל וחומר במיטתי שאז הצורה נפרדת מן החומר ואין האדם יכול עוד לקיים מצוות. כנאמר, במיתים חופשי. ודרשו חכמים במסכת שבת דף למד, כיוון שמת האדם, נעשה חופשי מן המצוות. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה מחמת עוונותיי, לפי שהגוף הוא כמו כלי לנשמה, ועל כן אמר שהנשמה היא בתוך הכלי. והיא מתביישת ממעשי הרעים. יהי רצון לפניך השם אלוקי שלא יחטא עוד. מה שכבר חטאתי לפניך, מרק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים וחלאים רעים. שהרי לעיל בדף ה' יתבהר שאיסורים ממרקין כל עוונותיו של אדם, לפיכך התפלל שמירוק העוונות יהיה שלא על ידי איסורים. ראינו בתפילה זו היא הווידוי דרב אמנון הזוטי, שהיה רב אמנון הזוטי מתוודה ביום הדכיפורי ביום הכיפורים. שכן כל התפילה הזו היא בלשון וידוי. אומרת הגמרא, מר בריידר אבינה, בנו של רבינה, קיים ומסיים צלוטי, כשהיה מסיים את תפילתו, אמר אחי, אמר כך, אלוקי, נצור לשוני מרע, שמורת לשוני שלא תדבר דבר רע. ואף שהטוב והרע מסורים בידיו של האדם, מכל מקום הוא מבקש מהשם שיסייעו לעשות טוב. וספטותיי מדבר מרמה, והחילוק בין רע למרמה, אדם המדבר רע פי וליבו שווים, להרע. אבל המדבר במרמה הוא מדבר טוב בשפתיו וליבו חושב להרע. וזה הכוונה ספטי חלוקות, האמור בתהילים י' ב', שכשם שהשפתיים חלוקות כך פיו חלוק. ועל כן אמר נצור לשוני מרע, וספטותיי מדבר מרמה, שכן המדבר רע אין פיו חלוק מליבו, כמו הלשון שהיא אחת ואינה מחולקת, אבל המדבר מרמה פיו חלוק מליבו, כשם שהשפתיים חלוקות הן. כך מסביר הגרא בספר משלי. המשך התפילה, ולמקללי נפשי תידום, כלומר אשתוק למקללים אותי ולא אשיב להם כגמולם, ונפשי כאפר לכל תהיה, כשם שאפר אינו קלה לעולם, כך יהיה רצון שזרי לא יכלה לעולם. כך תוסוד דיבור המתחיל, ונפשי כאפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך ובמצוותיך תרדוף נפשי, ותצילני מפגע רע, מכל פגעים רעים, ומייצר הרע ומאישה רעה, ומכל הרעות המתרגשות לבוא בעולם. כל אלה החושבים עליי רעה, מהירה אפר עצתם וקלקל מחשבתם. כלומר, התפלל שמהר השם להפר את עצתם, כאשר היא עדיין רק במחשבתם, ועדיין לא בא הדבר לכלל מעשה. יהיו לרצון אמרי פי, התפילה שאני מוציא בפי תעלה לרצון, והגיון ליבי, מחשבות ליבי לפניך השם צורי וגואלי. אומרת הגמרא, רב ששת קיאה, ויאתי בתענית, כאשר היה יושב בתענית, לא רק בתענית יחיד, אלא גם בתענית ציבור, בתר דמצלי אמר אחי, אחר תפילתו היה אומר כך, ריבון העולמים, גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים, אדם חוטא ומקריב קורבן, ואין מקריבין ממנו מן הקורבן, אלא את חלבו ודמו. ובכך היה מתכפר לו לחוטא, ועכשיו שאין לנו בית מקדש, ישבתי בתענית ונתמעט מחמת כן חלבי ודמי שבגופי. יהי רצון לפניך שיהיה חלבי ודמי שנתמעט, כמובן מחמת התענית, נידון כאילו יקרבתי לפניך, על גבי המזבח ותרצייני. בשולחן ערוך בהלכות תענית אורח חיים סימן תף קופסם אחרי סיף ד' הביא את התפילה הזו וכתב, טוב לומר בתחנונים שאחר תפילת מנחה לאחר, אלוקי נצור את תפילת הריבון העולמים הזו. ויהיה הגמרא מאמרה שהיה רבי יוחנן אומר כשסיים ספר איוב. רבי יוחנן קיים ומסיים ספרא דאיוב, כשסיים ללמוד ספר איוב אמר אחי, היה אומר כך, סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיטה הם עומדים. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו במעשיו הטובים, ומסביר המהרש"א שהרי כל העולם הוא מלואו של הקדוש ברוך הוא, ולא יצר את האדם בעולם אלא כדי לעשות נחת רוח ליוצרו במעשיו הטובים. כמו שנאמר בספרי על הפסוק תקריב ריח ניחוח להשם, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בקהלת פרק ז' פסוק א', טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. וטעם הדבר שהיה רבי יוחנן אומר זאת בסיום ספר איוב, לפי שאיוב נפטר בשם טוב. ורשי בקהלת אומר, יפה לאדם שם טוב משמן טוב, וביום המוות טוב השם מיום היוולדו. ויהיה הגמרא ממרות שהיו התנאים והמוראים רגילים לומר, מר רגלה בפומי דרבי מאיר. ממרה זו הייתה רגילה בפיו של רבי מאיר. ביד רמה הוא מבאר שהכוונה שמועה חשובה מלשון מרגלית. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, גמור, למד בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי, ולשקוד על דלתי תורתי, נצור תורתי בלבך, ונגד עיניך תהיה יראתי. שמור פיך מכל חטא, מכל דיבור של חטא, ותהר וקדש את עצמך מכל אשמה ואבון. אם תעשה כך, ואני אהיה עמך בכל מקום שבו תהיה. מאחר וכל עסקי אדם מתחלקים למחשבה, מעשה ודיבור, לכן אמר נצור תורתי בלבך כנגד המחשבה, ונגד עיניך תהיה עירתי כנגד המעשה, ושמור פיך מכל חטא כנגד הדיבור. כך מסביר המהרש"א. מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה, ממרה זו הייתה רגילה בפיהם של התלמידי חכמים שביבנה. אני, מי שעוסק בתורה, בריה, וחברי, עם הארץ העוסק במלאכתו גם הוא בריה, כמוני. יש לו לב להבחין כמוני בין טוב לרע. כך תוספות בדיבור המתחיל, אני בריה וחברי בריה. אני עוסק במלאכתי, דהיינו לימוד התורה בתוך העיר, ואילו הוא עוסק במלאכתו בשדה, ונמצא שמלאכתי יותר נוחה ממלאכתו. אני משכים בבוקר למלאכתי, ואף הוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כלומר אינו חפץ לתפוס את מלאכתי ולעסוק בתורה, כך אני מתגדר במלאכתו, אף אני איני רוצה לעזוב את לימוד התורה ולעסוק במלאכה. ושמה תאמר שהדין עמו בזה שאינו רוצה לתפוס את מלאכת לימוד התורה לפי שאני מרבה בה והוא ממית, כלומר, אילו היה חברי זה עוסק בתורה, לא היה לו לב פתוח להרבות בתורה כמותי, אלא יכול היה ללמוד רק מעט ולא היה נוטל על כך שכר. הדבר הוא לא כך, שהרי שנינו במסכת מנחות דף קוף יוד, אחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, שאילו היה עוסק בתורה, אף אם לא היה בכוחו להרבות בה, מכל מקום היה נוטל שכר כמו המרבה. מרגלה בפומד אביי, היה רגיל אביי לומר לעולם יהיה אדם ערום ביראה, כלומר שיערים בכל מיני תחבולות כדי להגיע ליראת בורו. כמו כן יהיה מתנהג תמיד במענה רך, ישיב חימה. יהיה מרבה שלום עם אחיו, עם קרוביו, עם כל אדם, אפילו עם נוכרי בשוק, אחד שהוא לא מכיר כלל, כדי שיהיה על ידי המעשים הללו אהוב בשמיים למעלה, ונחמד בבני אדם למטה, ויהיה מקובל על הבריות. כמו שאמרו חכמים במסכת אבות פרק ג' משנה י', כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא יקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נוכרי בשוק, לפי שלעולם היה דורש תחילה בשלום כל אדם. מרגלה בפומי דרבה, תכלית חוכמה, עיקרה של תורה, שיהיה עמה תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה בתורה, ובועט באביו ובאמו וברבו ובמישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין בשנים. וכותב המהרש"א שאין הכוונה בזה שהוא עושה בדווקא מעשים אלו שמבעט באביו ואמו ורבו, אלא בכל מעשים רעים שאדם עושה, הרי הוא כמבעט באוריו ורבותיו. כמאמר חכמים במסכת יום הדף פיו עמוד א', אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין מסעו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה. אומרת הגמרא שנאמר בתהילים קוף י"א, ראשית חוכמה, יראת השם שכל טוב לכל עושיהם, כלומר, שבתחילת לימוד החוכמה תהיה כוונתו להגיע על ידה ליראת השם, דהיינו שידע על ידי החוכמה כיצד להיות ירא שמיים. כמאמר חכמים במסכת אבות פרק ב' משנה ה', אין בור ירא חטא. לעושים לא נאמר אלא לעושיהם, דהיינו לעושים לשמה, אילו הלומדים לשם קיום התורה, ולא לעושים שלא לשמה, הלומדים ואינם מקיימים. כלומר, מסביר המהרש"א, כשאדם לומד לשמה ומקיים בכך את מצוות בורו ונמצא שהלימוד עצמו הוא עשיית מצווה, אבל הלומד שלא לשמה אינו מקיים מצווה, ולפיכך אין לימודו נידון כעשייה. כל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא, עדיף לו שלא נברא בעולם. והממרה הזו נאמרה על אדם שאינו עוסק בתורה כדי לקיימה, אלא על מנת לקנטר אחרים. אבל אדם העוסק בה כדי שיכבדו, הוא עליו נאמר בתהילים נון זין, כי גדול עד שמיים חסדך, ואילו על העוסק בתורה לשמה נאמר בתהילים קופחת, כי גדול מעל שמיים חסדך. אומרת הגמרא מרגלה בפומי דרב, רגילות בפי רב לומר, לא כמו העולם הזה, כך הוא העולם הבא, אלא העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פירייה ורבייה ולא מסע ומתן ולא קינה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, כמו שנאמר לגבי נדב ואביהו וישיבים הזקנים בספר שמות פרק כ"ד פסוק י"א, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, וכוונת הכתוב היא שהם סבו מזיו השכינה כאילו אכלו ושתו. וכל מה שמצינו במקראות ענייני שכר גשמיים לעתיד לבוא, אומר הפני יהושע, אין הכוונה בזה לעולם הבא אלא רק לימות המשיח, אבל שכר העולם הבא הוא רוחני לגמרי. כמובן בדברי הגמרא לקמן בדף למד עמוד ב', אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. את השכר לעולם הבא אף אחד לא ראה. והעניין של עטרותיהם בראשיהם, נאמר בפירוש על עין יעקב, אלו העטרות שקנו להם הצדיקים בחייהם בעולם הזה על ידי תורה ומעשים טובים, ולעולם הבא יזכו שאלו העטרות יהיו מונחות בראשיהם, כלומר שיזכו להשיג את כל אמיתות ענייני התורה והאמונה וטעמי המצוות שעסקו בהם בחייהם, שלא היו יכולים להשיגם התכליתם כל זמן שהיו בעולם הזה, אבל העולם הבא יזכו להשיגם על אמיתותם, וזה הכוונה ונהנים מזיו השכינה, כלומר שנהנים בהשגות שכליות אילו הנשפעות עליהם מזיו השכינה. מביאה הגמרא ממרא בעניין זכותן של הנשים לעתיד לבוא. גדולה, אומרת הגמרא, היא ההבטחה שיבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים בעניין השכר לעולם הבא, יותר מן האנשים, שנאמר בספר ישעיה פרק ל"ב פסוק ט', נשים שאננות קומנה, שמען הקולי בנות בוטחות האזנה אמרתי. כלומר, מאחר וכפל הכתוב בלשונו וכינה את הנשים שאננות ובוטחות, יש ללמוד מכך שגדולה הבטחת שכרן יותר משל האנשים. וכתב הספתי חכמים בשם החתם סופר שהאנשים העוסקים בתורה יכולים לאבד את זכותם אם הם טועים ומתחרטים על הראשונות, אבל האישה שסייעה לבעלה או לבנה ללמוד תורה נוטלת את שכרה גם אם הם התחרטו על לימודם. בארץ חמדה פירש, האישה נוטלת את שכרה בשלימות כשסייעה לבעלה ובנה ללמוד תורה אף אם הם למדו שלא לשמה, מכיוון שהיא עשתה את שלה לשם שמיים. אמר לרב לרבי חי, אנשים במאי זכיין, בשכר מה זוכות אנשים לחיי העולם הבא, בהקרוי בניו לבי כנישתה, במה שהן מביאות את הבנים הקטנים לבית הכנסת לקרוא שם מקרא מפי רבם, ובהתנוי גבריי בי רבנן, במה שהן שולחות את בעליהם לבית המדרש לשנות שם משנה וגמרה, ונטרין לגברי הוא הדעתו מבי רבנן, וממתינות הן לבעליהן עד ששבים מבית המדרש ונותנות להם רשות ללך ללמוד תורה בעיר אחרת. מפרשת הגמרא את הברכות שהיו החכמים מברכים זה לזה כשעמדו לשוב לביתם ולארצה מן הישיבה. כי אבו מפטרי רבנן כאשר היו החכמים נפרדים זה מזה ביציאתם מבי רבי ימי, מבית מדרשו של רבי ימי ואמרי לה, ויש אומרים שהיה זה ביציאתם מבי רבי חנינה, מבית מדרשו של רבי חנינה אמרי לי אחי, היו אומרים זה לזה כך, עולמך תראה בחייך, כל צרכיך תמצא בעולם הזה, ואחריתך תהה לחיי העולם הבא, שלא יוכל בעולם הזה את הקרן של שכר מעשיו הטובים, אלא רק את פירותיהם. והבן יהוידע פרש הכוונה בזה שתהיה אחריתו לאחר פטירתו מיד לחיי העולם הבא, ולא יצטרך לשוב בגלגול נוסף מפני חיסרון מעשים. ותקוותך תעמוד לדור דורים, לדורי דורות, ליבך יהגה תבונה, יחשוב תבונה, שיחדש חידושי תורה, פיך ידבר חכמות, לשונך ירחיש רננות, ידבר שירות, אפפיך יישירו נגדך, יראו דברים ישרים, כלומר שתהיה מבין בתורה כהלכה, עיניך יאירו במאור תורה, פניך יזירו כזוהר הרקיע, שפתותיך יביעו דעת וכליותיך תעלוזנה מישרים. שתי הכליות מייעצות אותו לטובה, לפי שטבע העולם הוא שכליה אחת מייעצת לטובה ואחת לרעה, מסביר הבן יהוידע. ופעמך צעדיך ירוצו לשמוע את דברי התורה שניתנה מפיו של הקדוש ברוך הוא, המכונה עתיק יומין. כי אבו מפטרי רבנן מבי רב חיסדא, כשהיו נפטרים החכמים זה מזה, כשיצאו מישיבתו של רב חיסדא ואמרי לה, ויש שאומרים, מבי רב שמואל בנחמני, אמרו לי אחי, היו אומרים את המקרא הזה בתהילים קמ"ד, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור המקרא הזה. אלופינו מסובלים, נחלקו רב ושמואל ואמרי לה, ויש אומרים שנחלקו בזה רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר אלופינו שרינו בתורה ומסובלים טעונים במצוות, ואחד אמר אלופינו בתורה ובמצוות ומסובלים בייסורים. ומבארת הגמרא בדף י"ז עמוד ב' את המשך הפסוק, אין פרץ שלא תהיה סייתנו, חבורתנו כסייתו של דוד המלך, שיצא ממנו מתוך חבורתו אחיתופל, יועצו של דוד חכם ביותר היה, וכשמרד אבשלום בדוד אביו הצטרף אליו אחיתופל ויעץ לו כיצד להרוג את דוד. שלא נתקבלה עצתו, חנק עצמו ומת בגיל 33 קודם שיגיע לחצי ימיו. כנאמר, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ובמסכת סנהדרין בדף צדי הוא נמנה בין ארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. ואין יוצאת דורשת הגמרא שלא תהיה סייתנו כסייתו של שאול המלך שיצא ממנו דואג האדומי, שהיה ממקורבי שאול המלך ואב בית דין היה. כשברח דוד מלפני שאול הגיע לנוב עיר הכהנים וביקש מת אחימלך הכהן הגדול מזון וחרב ונתן לו אחימלך. כי לא ידע שהוא בורח מפני שאול ודואג ראה את אותו מעשה ואמר לשאול שמרד בו אחימלך וגזר שאול להרוג את כל דיירי נוב עיר הכהנים. ולא רצה איש ממשרתיו לעשות זאת עד שעשה כן דואג בעצמו ודואג מת קודם שיגיע לחצי ימיו בגיל 34 כאמור במסכת סנהדרין דף סמך ת' ובכלל ארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. ואין צבחה שלא תהיה סייתנו כסייתו של אלישע הנביא שיצא ממנו גי חזי, שהיה משרתו של אלישע הנביא ונאמן שר צבא ארם נצטרע, ואלישע ריפא אותו, ורצה נאמן ליתן לו שכר וסרב אלישע ליטול, אבל גי חזי נערו רדף אחרי נאמן, ואמר לו שאלישע מבקש שכר ונתן לו נאמן, וכי ללא אלישע עבור כך, שתדבק בו צרת נאמן לעולם, גם הוא נמנע בין האדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. ברחובותינו שלא יהיה לנו בן או תלמיד שמקדיח ששורף את תפשילו ברבים, כלומר שיוצא לתרבות רעה ומחטיא את הרבים. וכתב בפירוש עריף על העין יעקב שביורים אלו הוצרכו רק לשיטת הסובר אלופינו בתורה ומסובלים בייסורים. אבל לשיטת הסובר אלופינו בתורה ומסובלים במצוות ניתן לפרש את כל המשך המקרא לעניין הצלה מן הייסורים. אין פרץ שלא השתלטו בו ייסורים לפרוץ עול תורה ומצוות, ואין יוצאת שמאחר ואין הייסורים שולטים בו אינו יוצא מדברי תורה, ואין צבחה מכאב הייסורים. ויהיה הגמרא ממרא בעניין מזונות הצדיקים. נאמר בכתוב בספר ישעיה פרק מ"ו פסוק י"ב, שימו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, ומקרא זה עוסק בצדיקים, המכונים אבירי לב, לפי שמאמצים הם את ליבם להידבק בקדוש ברוך הוא, אומר רש"י. אלא שנחלקו רב ושמואל בפירוש המקרא ואמרי לה, יש אומרים שנחלקו בזה רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר, אחד מהם אמר שכוונת הכתוב כך היא, שכל העולם כולו ניזונים בצדקה בצדקתו של הקדוש ברוך הוא ולא בזכות שבידם. והם הצדיקים ניזונים בזרוע בכוחם, כלומר בזכות שבידם, ולפיכך קינה אותם הכתוב הרחוקים מצדקה, לפי שהם רחוקים מצדקתו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו שאינם צריכים לזון בצדקה. אחד אמר, אחד מהם אמר, כל העולם כולו ניזונים בזכותם, בזכות הצדיקים. ואילו הם הצדיקים אפילו בזכות עצמם אין ניזונים, כלומר, אין להם מזונות כדי צורכיהם ומתפרנסים בקושי. ולפי זה מתפרשים דברי הכתוב הרחוקים מצדקה על כך שהצדיקים רחוקים מן הצדקות שלהם עצמם. שאף על פי שהעולם כולו ניזון בצדקתם, הם אינם מתפרנסים אלא בקושי. ולכן נשמח המאמר הזה כאן, אחרי המאמר הקודם שעסק בדרשת הכתוב אלופינו מסובלים, שיש שביערו אותו לעניין מסובלים בייסורים. אז כל העולם ניזון בזכות ייסוריהם של הצדיקים המתפרנסים בקושי. ממשיכה הגמרא כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, בכל יום ויום בימיו של רב חנינה בן דוסה, הייתה בת קול יוצאת מער חורב, מער סיני, ואומרת כל העולם כולו ניזונין בשביל, בזכותו של חנינה בני. ואילו חנינה בני עצמו די לו ליזון בקף של חרובין מערב שבת לערב שבת. כלומר, כל השבוע היה מזונו חרובין בלבד לפי שהיה מתפרנס בצער ובצמצום, ולא היה מעות בידו לקניית לחם. ויהיה הגמרא דעה חולקת על השיטות שהוזכרו לעיל בביאור עניין בירי לב. ופליגה המוראים אלו המפרשים את דברי הכתוב הבירי לב על הצדיקים חולקים על הממרד של רב יהודה. דאמר רב יהודה, מן, מי הם אלו הבירי לב שעוסק בהם הכתוב? גובי, שם אומה בבבל, תפשי, הטיפשים שרשעים הם וליבם קשה כאבן. במסכת קידושין בדף עין עמוד ב' מבואר שהם היו מן הנתינים. הגבעונים שנקראו בשם נתינים על שם שנתנה מיהושע לחוטבי עצים ושואבי מים. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, תדע אביא לך ראיה שהבירי לב הם, דעה לא יגייר גיור המיניו, שהרי לא יתגייר אפילו אחד מהם. אמר רב אשי, הגויים בני מטה מחסיה, הבירי לב נינו, רשעים הם. דכחזו יקר הדאורי תתרי זימנה בשעתה, שהרי רואים הם את כבוד התורה פעמיים בשנה שהיו נאספים שם ישראל בחודש אדר לשמוע את הלכות פסח מרב אשי, וכן בחודש אלול לשמוע את הלכות החג, ואף על פי כן לא כמגייר גיור המיניו, לא יתגייר איש מהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, חתן אם רוצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון קורא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. מבואר מדברי המשנה שחכמים מתירים לחתן לקרוא קריאת שמע בלילה הראשון לנשואה, ואף שפטורו משום תרדתו, ואין הם סוברים שיש בזה משום יוהרה, משום גאווה, שמראה בעצמו שיכול לכוון ליבו על אף תרדותיו. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אינו מתיר לכל אדם לעשות זאת, אלא רק למי שמוחזק כאדם גדול, לפי שהוא סובר שיש בזה משום גאווה. על כך מקשה הגמרא עכשיו סתירה מסוגיה במסכת פסחים שבה מפורש להפך. מקשה הגמרא לממרה, וכי ניתן לומר דרבן שמעון בן גמליאל חייש ליוהרה, חושש לגאווה, ואילו רבנן לא חייש ליוהרה, וחכמים לא חוששים לגאווה. והי פחש אמינן לוב, הרי שמענו לכל אחד מהם שסובר להפך. דתנן, שנינו במסכת פסחים דף נ"ד עמוד ב', מקום שנהגו בו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, רשאים הם לעשות. מקום שנהגו בו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב אין עושים, אינם רשאים לעשות. וכל מקום תלמידי חכמים בתהילים, כלומר גם במקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, מכל מקום תלמידי חכמים אין להם לעשות בו מלאכה. אבל אדם שאינו תלמיד חכם אין לו להחמיר על עצמו ולהימנע מעשיית מלאכה, לפי שיש בזה משום גאווה. זוהי דעת חכמים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם, כלומר גם מי שלא תלמיד חכם ראוי לו להחמיר על עצמו כתלמיד חכם, ולא יעשה מלאכה בתשעה באב גם במקום שנהגו לעשות, ואין הוא סובר שיש בזה משום גאווה. ואם כך, קשיא דרבנן דרבנן, יש להקשות סתירה משיטת חכמים כאן שלא חוששים לגאווה לגבי חתן החפץ לקרוא קריאת שמע בליל נישואיו, לבין שיטת חכמים שם חוששים לגאווה באדם שאינו עושה מלאכה בתשעה באב במקום שנהגו לעשות. וכמו כן, קשיא דרבן שמעון בן גמליאל דרבן שמעון בן גמליאל, יש להקשות סתירה משיטת רבן שמעון בן גמליאל כאן החושש לגאווה ואוסר על חתן לקרוא את שמע בליל נישואיו, לבין שיטתו במסכת פסחים שיש לכל אדם לעשות עצמו כתלמיד חכם ולהימנע מעשיית מלאכה בתשעה באב גם במקום שנהגו לעשות מלאכה. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. יש להחליף את שיטות התנאים באחד מן המקומות, או בסוגייתנו או בסוגיה במסכת פסחים, ונמצא שאחד מן התנאים חושש לגאווה בין לגבי קריאת שמע ובין לגבי תשעה באב, ואילו השני אינו חושש לזה בשום מקום. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב שישה בריידר רב אידי אמר, לעולם לא תחליף, אין צורך להחליף את השיטות, אלא יש ליישב את דעת רבנן ורבן שמעון בן גמליאל שלא יקשש סתירה בדבריהם. והוא מפרש את דבריו, דרבננה דרבנן לא קשיא, אין להקשות סתירה בדברי חכמים, שכן דווקא לגבי קריאת שמע, הן הם חוששים לגאווה, כיוון דכולי עלמא קקרו ויהו נמי קרי לא מחזיקי יוהרה. מאחר והכל קוראים את קריאת שמע, וגם החתן קורא עמהם, זה לא נראה כגאווה. הטעם שם לעניין עשיית מלאכה בתשעה באב, כיוון דכולי עלמא עבדי מלאכה ויהו לא עביד, מחזיקי יוהרה. מאחר ובאותו מקום נוהגים הכל לעשות מלאכה בתשעה באב, אז אותו אדם שמחמיר על עצמו ולא עושה מלאכה, נראה כמתגאה עליהם, ולפיכך אסרו עליו חכמים לעשות כן. וכמו כן, דרבן שמעון בן גמליאל, דרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא, אין להקשות סתירה בדברי רבן שמעון בן גמליאל, משום שאחא כאן לעניין קריאת שמע, בכוונת תליא מילתא, בכוונת הלב הדבר תלוי, שהרי טעם הדבר שפטרו חתן מקריאת שמע הוא משום שטרוד, ואנן סעדי דלא מצא לכוון את דעתי, ואנחנו עידים בדבר שאין הוא יכול לכוון דעתו, ונמצא שחתן החפץ לקרוא את שמע, מתגאה הוא בכך שיכול הוא לכוון, ועל כן אוסר עליו רבן שמעון בן גמליאל לעשות כן. אבל אתם שם לעניין אי עשיית מלאכה בתשעה באב אין בכך גאווה, משום שכל אדם הרואה אותו שובט מעשיית מלאכה, אינו סבור שהוא מחמת תשעה באב, אלא אומר בליבו מלאכה הוא דאין לו. ודאי אין לו עכשיו שום מלאכה לעשות, שרק פוק חזי, כמה בטלן העיקה בשוקה. צאו ראה כמה בטלנים יש בשוק שאינם עושים מלאכה בכל ימות השנה, ונמצא שאין הדבר ניכר שנמנע מעשיית מלאכה, מחמת תשעה באב, אין בזה משום גאווה. אדרן הלך היה קורא, אדרן הלך היה קורא, אדרן הלך היה קורא, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא ענקית את הפרק השני של מסכת ברכות, פרק שמסתיים בדף י' ז' עמוד ב', מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת ברכות, פרק ששמו מי שמאיתו, פרק שתחילתו 11 שורות לפני סוף דף י' ז'. לאל בדף ת' ז' עמוד א', שנינו כי חתן פטור מקריאת שמה. הפרק שלפנינו מוסיף ומלמד על אישים נוספים הפטורים מקריאת שמה וממצוות נוספות, וכמו כן מתבארים בגמרא דיני קריאת שמה, תפילה, תפילין ותלמוד תורה במקומות מסוימים, כמו מבואות המתונפות וכדומה. המשנה שפותחת את הפרק השלישי במסכת ברכות, מבארת את דיני קריאת שמה לעוסקים בהלוויית המת ובקבורתו. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי במסכת ברכות בדף י' ז' עמוד ב'. מי שמיתו אחד משבעת הקרובים שחייב להתאבל עליהם, ואילו הם אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו, אשתו, מי שמיתו מוטל לפניו שעדיין לא כברו הוא, פטור מקריאת שמה ומן התפילה, תפילת העמידה 18, ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה, מפני שהוא טרוד בקבורתו שהיא תרדה של מצווה. אינו פטור אלא ממצוות עשה, אבל במצוות לא תעשה חייב. כך אומר הפתחי תשובה בשם החכם צבי, כפי שהחתן פטור מקריאת שמה שהוא טרוד במצווה. ממשיכה המשנה ואומרת, נושא המיטה של המת וחילופיהן האחרים המחליפים אותם, שכן הדרך שמתחלפים מלווה המת בנסיעת מיטתו, משום שכולם חפיצים לזכות במצווה הזו. והרמב״ם כותב שההתחלפות בנסיעת המיטה נעשית כאשר מתעייפים נושאי המיטה הראשונים וחילופי חילופיהם, ואילו המחליפים את אותם אחרים, עת שלפני המיטה בין אילו שלפני המיטה ויסעו אותה כאשר תגיע עליהם, ועת שלאחר המיטה בין אילו שכבר נשאוה כך דינם. עת שלפני המיטה אותם אילו שעדיין לא נשאוה ויש למיטה צורך בהם שיסעוה פטורים מקריאת שמה, ועת שלאחר המיטה שכבר נשאוה גם אם עדיין יש למיטה צורך בהם חייבים בקריאתה, שכיוון שכבר נשאו אותה ויצאו ידי חובה אינם טרודים עוד במצווה. וטעם הדבר כיוון שיכולה המצווה להתקיים על ידי אחרים, ומה שנותנים להם לסיטה אחר שכבר נשאו הפעם אחת אינו אלא משום כבודם, הרי שעתה שהגיע זמן קריאת שמע עדיף כבוד המקום. אומרת המשנה, ואילו ואילו, אילו שכבר נשאו ואילו שעתידים לישא אותה פטורים מן התפילה, מפני שחובתה מדברי חכמים בלבד. קברו את המת וחזרו מבית הקברות, ואחרי קבורת המת היו הולכים למקום מסוים שנקרא מעמד, ושם היו עומדים האבלים, והעם היו עושים שורות סביבם ומנחמים אותם, שהאבל עובר ביניהם ואומרים לו, המקום ינחם אתכם. אם יכולים להתחיל ולגמור קריאת שמע עד שלא יגיעו לשורה, יתחילו לקרוא, ואם לאו, אם לא יספיקו לגמור, לא יתחילו, אלא ינחמו ואחר כך יקראו קריאת שמע. העומדים בשורה הפנימיים הרואים את פני האבל, פטורים מקריאת שמע לפי שהם סמוכים לאבל וצריכים לדבר עמו. והחיצונים שאינם רואים את פניו, חייבים בקריאת שמע, משום שאינם מדברים עמו ולא יתאספו אלא לכבודו שיראה שבאו עם רב. בסיום דברי המשנה אודות נשים ועבדים וקטנים שפטורים מקריאת שמע ומן התפילין וחייבים בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון, נתונים בסוגריים, מכיוון שזו משנה בפני עצמה, לקמן בדף חף עמוד א'. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי במסכת ברכות בדף י"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. מבארת הגמרא את דברי המשנה התולה את הפטור באופן שהמת מוטל לפניו דווקא. מקשה הגמרא מדברי המשנה, יש לדייק כי דווקא כאשר מיתו מוטל לפניו, אין, אכן הוא פטור מכל המצוות, ואילו שאינו מוטל לפניו, כגון שהמת בבית אחד והוא בבית אחר, לא, הוא אינו פטור. רמיני, והקשה על כך, סתירה מברייתא אחרת שנינו בה, מי שמיתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר, בחדר אחר, בכדי שלא יהיה נראה כלועג לרש, כלועג למת, בכך שתחת לעסוק בקבורתו הוא עוסק באכילה. ודווקא החייב בקבורת המת אסור לאכול בפניו שנראה כלועג לרש במה שאינו עוסק בקבורה ויושב לאכול, אבל האדם אחר מותר, כך פוסק התז. ואם אין לו בית אחר, אוכל בבית חברו. ואם אין לו בית חברו, כגון שהוא גר בין הגויים, עושה מחיצה 10 טפחים להפסיק בינו ובין המת, ואוכל. ואם אין לו דבר לעשות בו מחיצה, מחזיר פניו לאחוריו ואוכל, להראות שהוא עושה כן מכוח ההכרח בלבד ואינו מביט במת בשעת אכילתו, אומר ערוך השולחן. ואינו מייסב על צד שמאל ואוכל לפי שדרך חשיבותי. ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין, שלא יימשך ליבו אחרי התענוגות, ויתעצל בקבורת המת. כך התוסות במסכת מועד קטן דף רב ג' עמוד ב', דיבור המתחיל ואינו. ואינו מברך, אינו צריך לברך ברכת המוציא קודם אכילתו. ואינו מזמן, ואינו צריך לברך ברכת המזון אחרי אכילתו. ואין מברכין עליו, ואינו צריך לחפש בני אדם אחרים שיוכלו עמו כדי שיברכו ברכת המוציא ויוציאו אותו. ואין מזמנים עליו, אינו מצטרף עם 3 אנשים לזימון, ופטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. ובשבת, מייסב ואוכל בשר ושותה יין, ומברך ברכת המוציא ומזמן, מברך ברכת המזון, ומברכין עליו אחרים מוציאים אותו ידי חובה אם אינו רוצה לברך בעצמו, ומזמנין עליו מצטרף ל3 להתחייב בזימון, וחייב בכל המצוות האמורות בתורה. רבן שמעון מגמליאל אומר, מתוך שנתחייב בשבת במצוות האלו, נתחייב בכולן. אמר רבי יוחנן, מהי בעיניו? מה ההבדל בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל? הרי לדברי שניהם הוא חייב בשבת בכל המצוות. תשמיש המיטה איכא בעיניו. דעת תנא קמא, שאף שהוא חייב בשבת במצוות, אינו חייב במצוות עונה, שמאחר שמתו מוטל לפניו, יש בכך משום קלות ראש, אומר רבינו יונה. ואילו דעת רבן שמעון בן גמליאל, שהוא חייב בכל המצוות וגם במצווה הזו. מסיימת הגמרא את הקושייה, הקטן ימיית, מכל מקום שנינו בברייתא, שהעונן פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. ואפילו כשהוא אוכל בבית חברו ואינה מת מוטל לפניו. כי לא חילקה הברייתא בין מוטל לפניו לשאינו מוטל לפניו, וקשה. הרי במשנתנו שנינו שאינו פטור אלא כשמתו מוטל לפניו. ותרץ את הגמרא אמר רב פאפא, אכן כי דברי משנתנו, אין לפתור את העונן מכל המצוות אלא אך כאשר מתו מוטל לפניו. ועל כן אף את הנאמר בברייתא שהעונן פטור מכל המצוות, תרגמה תעמיד, המחזיר פניו ואוכל. שנאמר כן בהמשך לדין האמור קודם לכן, שמי שאין לו בית אחר או בית חברו, אוכל בפני המת ומחזיר פניו, ועל כך ממשיכה הברייתא, ואינו אוכל בשר ושותה יין, ואינו מברך וכולי, ופטור מקריאת שמע וכולי, ומכל מצוות האמורות בתורה. ואין זה דין בפני עצמו, אלא הכל עוסק במי שמיתו לפניו, אבל הנמצא בבית אחר, חייב בכל המצוות, כפי שמשמע במשנתנו. תירוץ נוסף רבה שיאמר, לעולם ששנינו בברייתא שהעונן פטור מכל המצוות, היינו אפילו אם הוא נמצא בבית אחר. וגם משנתנו סוברת כן. ומה ששנינו במשנה, מי שמיתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומכל מצוות האמורות בתורה, שמשמע שאינו פטור אלא כשמיתו לפניו, יש לפרש שאין הכוונה שמיתו לפניו ממש, ודי שמוטל עליו לקוברו, שכיוון שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי. כמוטל לפניו זה נחשב, שנאמר בעניין מיטה צרה עמנו, היה כאן אברהם על פני מיתו, ונאמר בפסוק של האחרה, והקברה מיתי מלפניי. והרי באותה שעה כבר לא היה מיתו לפניו, ואף על פי כן אמרו שהוא מבקש לקוברה מלפניו. והרי זה כאמור שכל זמן שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף טוב, בדף י"ז, במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מתי העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, ומתי יעסוק שלא לשמה כדי שבסופו של דבר יעסוק לשמה? התשובה בתוספות. שאלה שנייה, נשים, במאי קזחיין, במה הם זוכות במצוות תלמוד תורה? שאלה שלישית, מה הפירוש אלופינו מסובלים? שאלה רביעית, מי הם אבירי לב הרחוקים מצדקה ומדוע נקראים כך? שאלה חמישית, חתן, בלילה הראשון האם יכול לקרוא קריאת שמע ומדוע? והשאלה האחרונה על דף י' ז', ממה פטור מי שמיתו מוטל לפניו? אלה הם השאלות לשינון וחזרה, וכעת אל שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים הלכה למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אין נכון לומר תחנונים קודם יהיו לרצון אלא אחר סיום 18 מיד יאמר יהיו לרצון, ואם בא לחזור ולאומרו פעם אחרת אחר התחנונים, הרשות בידו. הרגיל לומר ארבעה דברים אילו זוכה ומקבל פני שכינה. עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. תלמיד חכם לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו כבהמות וחיות, ולא יגביה קולו ביותר לדיבורו בנחת עם כל הבריות. כשידבר בנחת ייזהר שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח. תלמיד מקדים שלום לכל האדם כדי שתהיה רוחן נוחה ממנו. זהו שונה הלכות שלנו, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית. מסכת מאי פרק רביעי משנה א'. הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות, קונה פירות מעם הארץ, ושכח לעשרן מעשר של דמי והגיע השבת ובשבת אסור לעשר, לפי שמתקן בזה את הפירות לאכילה, ושואלו בשבת, שואל בשבת את המוכר עם הפירות שלקח ממנו מאוסרים, ואם הוא מיישיב לו שהם מאוסרים יאכל על פיו, מותר לו לאוכלם בשבת על פי דיבורו. חשכה מוצאי שבת, אבל מי שהתחיל ליל מוצאי שבת לא יאכל, אסור לו לאכול את הפירות שהמוכר אמר להם בשבת שמאוסרים עמד שיעשר. שאף על פי שהוא אוכל על פיו בשבת, אם נשארו מאותם פירות למוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר דמי, על מה שאכל ועל מה שנשאר. לא מצאו בשבת את המוכר, אלא אמר לו אחד שאינו נאמן על המעשרות, יודע אני שהפירות הללו שאתה שואל עליהם מאוסרים הם, אוכל על פיו, מותר לו לאוכלם בשבת גם על פי דיבורו של האחר. אבל חשכה מוצאי שבת לא יוכל עד שיעשר דמי, שאין אדם נאמן להעיד על דבר שהוא חשוד עליו. תרומת מעשר של דמי שחזרה למקומה, תרומת מעשר דינה כתרומה גדולה שאינה מותרת באכילה אלא לכהנים, ואם נתערבה תרומת מעשר בחולין, ואין בחולין 100 חלקים כנגדה, נעשה הכל מדומה, מעורבה ואסור באכילה לזרים, והמאה הארצות לא נחשדו על תרומה גדולה אלא על תרומת מעשר. אז אם תרומת מעשר שהפרישה קונה מדמי נפלה בחזרה לתוך אותו הקרי עצמו שהופרשה ממנו, והרי אין בו אלא 99 חלקים כנגדה ונמצא הכל מדומה, מעורבב, רבי שמעון שזורי אומר, אף בכל שואלו. שואל את המוכר שקנה ממנו את הדמי, ואם אמר לו שיפריש את המעשרות, הרי הוא נאמן על כך, ואוכל על פיו, על פי דיבורו של המוכר. שואל ואמר לו הקונה שיפריש תרומת מעשר וקרא לשם תרומה ונתערבה, נאמן הוא על המדומה לומר שיפריש מעשרותיו, שכשם שהימת שבת על המארץ, כך גם הימת המדומה עליו וירא הוא לשקר. וכיוון שסומך על דיבורו, הרי לא היה צריך להפריש מהם תרומת מעשר, ואין כאן מדומה ולכן מותר באכילתו. מסכת דמי פרק ד' משנה ב'. המדיר את חברו שיוכל אצלו, שאמר לו, יאסר עליך כל אשר לי אם לא תסעד אצלי, והוא אינו מאמינו על המעשרות, כי המדיר הוא המארץ, אוכל אם הוא מותר לו לאכול אמו, בשבת הראשונה שמזמינו לסעודה, ואף על פי שאינו מאמינו על המעשרות, מכל מקום יתירו לו חכמים לאכול אמו מפני דרכי שלום, שלא יבוא לידי איבה עליו, ובלבד שיאמר לו המזמין לאורחו, מאוסרין הם הפירות. ובשבת שנייה, אבל כשמזמינו לשבת שנייה, אף על פי שנדר ממנו הנאה, שאסר עליו בלשון נדר שלא ייהנה ממנו כל הנאה, אם לא יבוא לאכול אמו בשבת השנייה, ויש חשש איבה יתירה, אם לא יענה להזמנתו, לא יוכל עד שיאסר, שהרי יש לו שעות לאסר לפני השבת, או הוא בעצמו שיאסר עם הארץ בפניו. ובירושלמי מבואר ששבת ראשונה היינו שבת של סעודת נישואין לבחור שנסע בתולה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, דף טוב, דף י"ז, במסכת ברכות, להיום, יום שני, כ"ג בטבת תש"פ. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"ד בטבת תש"פ, ונלמד את דף חי, דף י"ח, במסכת ברכות. למעשה, הדף הפותח את הפרק השלישי במסכת ברכות. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.